בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
היום יום שני, 6 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. על שטח לא גדול מאוד, התנקסו בשבוע האחרון שורה של אירועים קשים. האחים הלל ויגל יניב נרצחו בידי מחבל בכביש סמוך לחווארה, בפיגוע קטלני נוסף בשרשרת הולכת ומתארכת של פיגועים. בערב, עשרות מתיישבים יהודים הגיעו לחווארה, הציתו והרסו שם מבנים ורכוש. מאות יהודים עלו למאחז אביתר, אחר כך המאחז הזה פונה, פעילי ימין התנגדו לפינוי ויזמו צעדת מחאה, פעילי שמאל הגיעו לחווארה וערכו שם ביקור הזדהות. 7 ימים עם כל כך הרבה אירועים, ועם כל כך הרבה מהמורכבות של השטח הלא מאוד גדול הזה, שבו 3 צלעות של משולש אחד נמצאות בעצם ביחד. כל הזמן. סהל, אוכלוסייה פלסטינית ומתיישבים יהודים. אז הפעם אנחנו בשיחה כפולה, עם ניר דבורי ועם אוהד חמו, על המציאות המתוחה והמסובכת ששניהם מכירים מצוין, המציאות שמתרחשת בצפון השומרון. דבורי, שלום.
שלום אלעד.
שבוע עבר מאז הפיגוע הקשה בחווארה, המחבל או המחבלים נכון לרגע זה עדיין לא נתפסו. אנחנו יודעים לומר אם האנשים שביצעו את הפיגוע הגיעו מחווארה, מהכפר, כלומר, אם הסייען הגיע משם, אם תשתית כלשהי סופקה שם, איזשהו חיבור?
הם עוד לא יודעים להגיד בוודאות האם יש חיבור ישיר לחווארה. אני לא יכול להגיד מעבר לכך, אבל אני גם לא יודע להגיד, וזה ידעו רק שהאיש הזה יתפס, ואם הוא יתפס חי, האם הוא בחר את חווארה כמקום שבו הוא רוצה לעשות את הפיגוע, משיקולים שהוא יודע שיש שם פקקים בשעות הצהריים, אנשים עומדים בתור ואפשר ובקל לפגוע במטרות שהוא מתכנן, וגם מדובר בעורק מרכזי של מרקם חיים כלכלי, גם ישראלים, גם פלסטינים עוצרים שם, קונים שם, ולמעשה מקיימים שם איזשהו, הייתי אומר, מסחר עירני ומשמעותי, שפיגוע מן הסוג הזה כמובן פוגע בדיוק בדבר הזה.
הסיבה שאני שואל דבורי היא כי כמה שעות אחרי הפיגוע באותו ערב, הכפר חווארה עלה באש שורה של פרעות והצתות כנקמה מצד מתיישבים יהודים. מה אנחנו יודעים היום על האופן שבו האירוע הזה בכלל קרה?
זה אירוע מאוד משמעותי ומאוד חריג ומאוד חמור מבחינת מערכת הביטחון, אבל גם מבחינת מדינת ישראל, והוא גם היה מאוד מתוכנן, כי בחסות של מחאה שהייתה אמורה להיות מחאה רגועה של אנשים שבאים להתייחד ובאים למחות על רצח 2 מהחברים שלהם, בעצם מתוך ה-400 האלה יש כ-50 שהם מוגדרים הגרעין הקשה, תושבי האזור רובם, אבל לא רק, והם עם תוכנית מגירה שחיכתה לזמן פעולה, כך על פי גורמי הביטחון, הם מכינים מיכלי דלק, הם מכינים למעלה מ-50 בקבוקי תבערה, הם יודעים לאן לגשת בחווארה, שזה לא הרחוב המרכזי שהם יודעים שיש בו מצלמות של החנויות, אלא הסמטאות הסמוכות, הם עשו פעולה תחנה, אם אתה מבין, הם מתחלקים לחוליות, כל קבוצה יודעת לאן היא הולכת, כי יש זמן קצוב וקצר מאוד לשרוף כמה שיותר, ובחסות המפגינים או המוחים הם מגיעים לשם, ומתוך ההמון כל אחד ניגש למקום שלו, לחנות שלו, למבנה שלו, שורף וחוזר להמון, כך שיהיה מאוד מאוד קשה לאתר אותם, ובעצם הם מצליחים בתוך חצי שעה, לעשות את מרבית הנזק.
שלום לכולם, כאן רפאל מחדשות הגבעות. אני נמצא פה בצומת יצהר הגדולה. הכל פה אפוף אשן, משהו מטורף. הצתות אינסופיות של דברים מסביב. יהודים לא שותקים. יש פה משהו נורא מרגש בדבר הזה, בפועל, אפילו מה שצבא לא מסוגל לעשות, מה שהמשטרה לא תעשה בחיים, מהים יהודים פשוטים, ועושים את המעשה הטבעי של נקמה, מציטים פה מכל הבא ליד.
אחר כך לקח עוד זמן להרגיע ולחבות ולחלץ את האנשים מהדירות הבוערות, מהמבנים שהתלקחו, חיילי צהל עסקו בכך, אבל הליבה זה מה שתיארתי לך כאן עכשיו, מבצע מתוכנן שחיכה לשעת כושר.
היה מודיעין על אירוע כזה? כי כרזות על הפגנה מתוכננת הופצו זמן קצר אחרי הפיגוע. ידעו במערכת הביטחון שיש תכנון מוקדם, יש הכנה באופן כזה לאירוע כזה?
לא היה מודיעין ברמת הדיוק שאני אומר לך עכשיו, אבל היה מי שהזהיר את הצבא שהדבר הזה עשוי לצאת משליטה, והצבא נערך באופן שהוא לא נכון, לא מתאים, ולא מסוגל להכיל את מה שתיארתי לך כאן עכשיו. אני מזכיר לך, הצבא פרוס על התראות בשכם, עושה מחסומים מסביב לעיר, הצבא עושה הבטחה ופעולות שונות במרחב שכם, ויש לו כוח אדם מצומצם, כדי להתעסק גם בדבר הזה, ולכן מה שיש לו הוא מקדיש לכך, הם נערכו לאפשרות שהם בכלל לא ייכנסו לחוואר, אלא יפגינו בצומת יצהר הסמוכה, והדבר הזה יוצא מכלל שליטה, והכוח הצבאי לא מצליח להשתלט על האירוע, עד שמקפיצים פלוגות מג"ב, ובהמשך גדוד של הצנחנים, לוקח כ3 שעות, ואז הדבר הזה נחבא, והדבר הזה בעצם נעצר, אבל הצבא מגיב לא נכון ובאיחור, ואלה התוצאות.
המתח שם בכל האזור, בסי אני מניח שבמיוחד בחווארה, ואותו צהל שהגיב באיחור, הוא בסוף הריבון בשטח, אז איך הוא מתנהל עכשיו בשגרה?
צהל יושב היום בחווארה בעקבות האירוע האחרון, גדוד צנחנים שלם, גדוד 202 יושב שם, וכנראה יישב שם בכל החודש הקרוב לאורך הרמדאן, והתפקיד שלו הוא לדאוג שהמסדרון הזה, שנקרא מסדרון חווארה, זה כביש שאין אחר לנסוע בו כרגע. כל מי שרוצה להגיע לגב ההר, ליישובים, בשומרון צריך לעבור בו, והוא מאבטח שם, תפסו שם בתים, יושבים ומאבטחים שם בסיורים, ברגל וברכב, כדי לאפשר נסיעה בטוחה ולמנוע את הפיגועים הבאים. והדבר הזה, זה גדוד שלם, שזו משימתו כרגע. צריך להבין את המשמעות של האירוע הזה.
אוהד חיימו, בוא נדבר רגע על חווארה, על הכפר. אתה ביקרת שם גם אחרי הפיגוע ואחרי הפרעות, ביקרת גם לא מעט לפני. מה אנחנו צריכים לדעת על המקום?
שמע, אלעד, אם אתה שואל פלסטינים, הם מדברים על כך שבחווארה יש כ30,000 בני אדם. זה כפר גדול מאוד, הכביש הראשי, מימין ומשמאל, יש המון חנויות, חלקם אגב עם שלטים בעברית, פונים לקהל ישראלי, גם קהל מתנחלי וגם קהל שמגיע מתוך הקו הירוק אגב, לתקן מכוניות וקניות וכיוצא בזה. כלומר, שבמובן הזה, אתה באמת מדבר על סוג של, אתה יודע, כפר שנמצא בשטח C, ובאמת ובתמים הפך להיות סוג של מרכז, בעיקר של מסחר עבור לא מעט יהודים. אספר לך שלמרות שתא השטח הזה הוא תא שטח בעייתי, רווי בטרור, רווי בשנאה, חווארה היא לא בדיוק הטייפקאסט הקלאסי לזה, כלומר, בבלטה שנמצאת קילומטר קו אווירי מחווארה, יש מאות חמושים, חלקם, אתה יודע, אדם על הידיים וכו' וכו'. 3 קילומטר משם יש את גובה הריות, בתוך הקסבה של שכם, כלומר, יש לך זה תא שטח עם המון חמושים, המון מבוקשים, המון רעולי פנים, חמאס וג'יהאד איסלאמי ופתח ותנזים וגדודי אל-אקסה וכולם נמצאים שם, אבל לא בחווארה. שים לב, לא בחווארה. כלומר, המחסום חווארה שבעצם מבדיל בין שכם מצפון לבין הכפר חווארה מדרום, הוא בעצם מבדיל גם בין, הוא תוחם בין העולמות האלה. חווארה זה כפר יחסית שקט. זה כפר שאנשיו מתפרנסים מסחר. זה כפר שיותר מדי טרור לא יצא ממנו. יכול להיות שנעשו שם פיגועים בתוכו בגלל, אמרנו, הקרבה בין מתנחלים לבין פלסטינים. אבל הכפר עצמו לא ייצר יותר מדי טרור. זה כפר שמרבית אנשיו הם אנשי עסקים, אנשים שכל מי שיש לו בית שם, יש לו איזה חנות קטנה, מתפרנס ממנה, מסחר וכו' וכו'. חלקם אגב עובדים בישראל. כלומר, כשאני חושב על תאי שטח שמזוהה טרור, אני יכול לחשוב על כפר קליל שנמצא 2 קילומטר מחווארה מצפון, אני יכול לחשוב על, אתה יודע, על הקסבה של שכם, אני יכול לחשוב על בלטה. כל המקומות האלה מקיפים את חווארה. חווארה איננו כזה. זה משום שהכפר הזה, בניגוד אולי למקומות אחרים, גם לא מייצר יותר מדי טרור.
אז אני לוקח את מה שאתה מתאר, את הכפר שמבוסס על מסחר, וגם אם יש בו כיסי טרור וקיצוניות, הוא מתון בהשוואה לאזורים שנמצאים ממש כמה דקות קו אווירי ממנו. אין כרגע אינדיקציה שהמחבל הגיע מחווארה, שמענו מדבורי, אז למה בעצם האלימות מהצד היהודי התרכזה דווקא שם?
משתי סיבות. פעם אחת משום שגיאוגרפית יש לנו שני מוקדים של אלימות יהודים בשטחים. האחת זה באמת באזור גבעות שילו בנימין, נאמר זאת כך, עמק שילו, והנקודה השנייה זה סובב יצהר, אוקיי? סובב יצהר, שכם חווארה, זה האזור. אני במו עיניי ראיתי כמה וכמה תגי מחיר, נקרא לזה ככה, פרעות, נקמות של מתנחלים בפלסטינים אחרי פיגועים ומעשי טרור פלסטינים כנגד יהודים במהלך השנים האחרונות, אני הייתי עד לכאלו ממש, אלא מאי שאז זה היה בקנה מידה הרבה יותר קטן, ומי שנפגע אלו בעיקר הבתים או השוליים של חווארה. הפעם אתה מדבר על היקף הרבה יותר גדול, הפעם אתה מדבר על העובדה שבלב חווארה, בתוך הכפר, כל בית שני או שלישי הוא בעצם נפגע ונדלק והוא עלה באש וכיוצא בזה. אז קודם כל, הגיאוגרפית, חווארה נמצא במקום מאוד בעייתי מבחינת הפלסטינים. הנקודה השנייה זו העובדה שחווארה זה כבר ענק, והוא מרכז מסחרי גדול, והוא מנקז אליו הרבה מאוד יהודים ופלסטינים וכו' וכו'. הכפר הזה, או הכביש הראשי שמוביל לכל ההתנחלויות של צפון הגדה, הווה אומר, הר ברכה, יצהר, איתמר, אלון מורה וכיוצא בזה, הכביש הראשי עובר בלב כפר חווארה, בניגוד למקומות אחרים, שבהם הכביש הזה, כביש 60, עוקף כפרים פלסטינים, במקום הזה אין לנו כביש עוקף חווארה, יש את חווארה, כלומר בכביש אחד אתה רואה יהודים, שנוסעים לכל ההתנחלויות באזור, ולחשבות לחלק, לפחות חלקן, להתנחלויות מהיותר קיצוניות שיש, נאמר זאת כך, אתה מדבר על פלסטינים, שמכל האזור הזה, כל הכפרים, עוריף ובטא וחווארה עצמו ושכם, כולם משתמשים בכביש הזה, וכמובן הצבא שיושב שם, כלומר בסוף אתה מדבר על כביש, ארבעה נתיבים, בחלק מקומות שני נתיבים, שבהם כולם משתמשים, אחד ליד השני. שבימים כתיקונם, אתה יכול לראות חלק גדול מהמתנחלים שם שקונים דברים, או אני יודע מה, בדרך כלל יחסים לחנויות כאלו ואחרות, מתקנים את הרכבים שלהם בחוואר וכו'. כלומר, כן יש שם יחסים כאלו ואחרים של שכנות מסוימת. אמר לי באחד הנפגעים, מישהו שביתו עלה באש, הוא אמר לי, אתה יודע, אני ממש זיהיתי חלק מהלקוחות שלי, לקוחות שלי ש... ביום יום, במהלך הבוקר הם באים לקנות אצלי, ובערב הם שורפים לי, שורפים לי את הבית.
هذول اللي هجموا هذول الزباين تبعك
في قسم منهم من زباين يعني وجوه بتشوفهم يعني بيجوا عندنا
وقال لي ببوكر باين الينا وكوني معنا وبערב صرفين صرفين لهم تباتين وتخنويات بس خلق ما العنيان ده بمعنى العبده شخوار بنيقود لمكومات اخرى واحد المكومات اليحيدين بالشتخين ششام انت رؤيت كולם نمصايم بيحد ومن فوق بمعنى افخت المكان ده لكل كخ رجيش وكل كخ بعيتي
انت عمر شكולם مهربين شام بيحد وربما يربوف ده هو على كويش كويش 60 כולם נוסעים באותו מקטע, על אותו מקום, ואולי הדוגמה הטובה ביותר שממחישה את זה, היא מה שהמצלמה שלך קלטה בביקור שלך שם, בחווארה. כי בסוף הכתבה רואים מתיישב יהודי, שהגיע לחווארה, יצא מהרכב שלו, הלך לכיוונך, וניהל שם שיח מאוד מתוח ומאוד טעון.
מה שתיארת עכשיו מדויק מאוד, למעט דבר אחד, הוא לא יצא מהאוטו. הוא הלך ברגל. הוא הלך ברגל מצומת יצהר, כשבעצם עשרות לדעתי זוגות עיניים של פלסטינים בוהות בו, מסתכלות עליו, מתנחל, יהודי, דתי, כמה ימים לאחר אותו פוגרום היום ונורא שראינו בחווארה, והוא מגיע בלי שום חשש, הוא ראה אותי מרחוק, זיהה אותי והוא רצה להעביר מסר.
כולם פה, אחד אחד רוצחים, אני נוסע פה יום יום, רוצחים אותי, אתה מגיע עכשיו לדבר עם הרוצחים שלי, סבבה? אני עכשיו פה ליד המצלמה, מתייפפים, רצחו לי חבר.
עומדים שם קבוצה של פלסטינים, חלקם אגב אסירים לשעבר, וזה היה פשוט מדהים לראות את זה, אתה יודע, מצד אחד, הייתי אומר, חלקם לפחות אולטרה קיצונים פלסטינים, אולטרה קיצוני יהודי, מתעמתים עימות קולני ביניהם.
אתה מדבר איתם?
למה לא ידבר?
אתה מדבר איתם?
מי אתה בכלל?
אתה מדבר איתם, תגיד לי, יועד, אתה אח שלי.
חתיכת מגעיל.
כן, מצלמה. תקשורת, אתם אחים שלי.
חתיכת מגעיל.
למה אתם מדברים איתם? הם רוצחים אותי יום יום.
המילה שהיא גרועה שנמצאה בעולם.
אני אומר לך, עוד.
מי אתה?
אם הם לא רוצחים, הם מנסים.
אתה רוצה לדבר איתם?
לא, אני מדבר איתך, עוד, כי אתה אח שלי. אני מדבר עם התקשורת, מי ששומע אותי, אחים שלי, תתעוררו. אני רצחו לי פה אח. רצחו לי פה אח. אני מתאמץ כדי לעמוד פה. אני מתאמץ לעמוד פה. אם הם לא רוצחים, הם מנסים. אם הם לא אנסים, הם גנבים. ואם הם לא, הם מתחננים עם הבנות שלנו. סבבה? הם מתחננים עם הבנות שלנו. מובן לכם, יום טוב. אתם כולכם הולכים למות.
אנחנו רוצים למות?
אנחנו לא נעזוב פה את הארץ.
בלי חשש, הוא אומר להם, אתם בסוף כולכם תמותו, שני חיילי צהל שנמצאים שם, ואני חושב שזה חלק בגדול מהסיפור, זה בדיוק התמונה הזו, אתה יודע, ללכוד את המשולש הזה, של חיילים מצד אחד, מתנחלים מצד שני, ופלסטינים מצד שלישי, משולש שמתנקז לתוך חווארה.
אבל חמר, אני רוצה להבין רגע את חלוקת הסמכויות. חווארה נמצאת בשטח C, כלומר צהל הוא הריבון, הוא מנהל גם את ההיבטים הצבאיים וגם את האזרחיים. ואם לדוגמה מתיישבים יהודים, אזרחים ישראלים, מבצעים שם פשע, אז הצבא אמור לעצור אותם? איך זה בעצם עובד?
זו באמת אחת הבעיות הגדולות בהקשר הזה, משום שאתה יודע, יש שם ממש תחום מאוד אפור. מצד אחד, הריבון בשטח הוא צבא הגנה לישראל. וכשחיילי צהל רואים מתנחלים, או פעילי ימין, או אנשי היהודים שבאמת מבצעים פשיעה לאומנית, הם אמורים למנוע מהם, לעצור אותם, זאת אומרת, לעצור בהם מלבצע את זממם, ולהמתין או לעכב אותם עד שאשר המשטרה מגיעה, המשטרה היא יחידה בעצם שיכולה לעצור אזרחים ישראלים. זה מה שכתוב בספר. זה התפקיד של המשטרה. אבל המשטרה לא נוכחת. וזו אחת הבעיות באמת הגדולות ביותר שיש. עכשיו, תשמע, אם אני מסתכל על הכלים שיש למערכת הביטחון, נתמודד עם הדבר הזה. יש שני כלים קלאסיים. האחד זה מעצרים מנהליים, והשני זה צווי הרחקה. אז בואו נדבר על מעצרים מנהליים. זה צעד שהוא דרקוני. זה צעד שהוא מפחיד. במדינה דמוקרטית לבוא ולהושיב אדם במעצר מבלי שעשה דבר, או לחילופין מבלי שאפשר להתמודד עם הטענות, כי יש איזו כוונה עתידית, כי הוא פצצה מתקתקת, זה צעד מאוד בעייתי, הוא נעשה אגב, במקרים כאלו ואחרים, אלא מה שהילד שקד, מרגע שהפכה להיות שרת משפטים, למעשה סרבה לפרקטיקה הזו, לצווה מעצר מנהלי נגד יהודים. עכשיו, אתה יודע, שוב אני אגיד, זו סיטואציה שבאה לשבק, יש אינדיקציה שיש מישהו שמתכוון לבצע איזשהו פיגוע טרור, פצצה מתקתקת וכיוצא בזה, הוא לא יכול להראות את הראיות שלו, לחשוף אותם, כמובן שהחשש הוא שהוא ישרוף מקורות, ולכן הדברים נעשים בבית משפט בדלתיים סגורות. אז הדבר הזה כמעט מנוטרל לחלוטין, אמרתי מאז הילד שקד. ואז אני חוזר לפרקטיקה השנייה, שהיא צווה הרחקה. ועל צו הרחקה, כלומר לקחת בן אדם, ולהוציא אותו מתא השטח הזה, מיהודה ושומרון, אני זוכר את הפעמים הראשונות לפני שנים, מי שחותם על זה זה גם שר ביטחון וגם מפקד או אלוף פיקוד מרכז. אבל הם לא אוהבים את זה, אלעד, הם לא אוהבים את זה, משום שהימין הקיצוני יושב להם על הראש, והם חוטפים מהימין הקיצוני, הם מפגינים מחוץ לבתים שלהם, הם פוגעים בהם, משמיצים אותם, קמפיינים, אתה יודע, ברשת, פוליטיקאים לא יכולים כמעט לעשות את הדבר הזה, ולכן במקום שהפעילי הימין הקיצוני יהיו מורתעים, אנשי מערכת הביטחון הם אלו שמורתעים, זה פשוט מציאות מטורפת, והמציאות הזו נעשית או מתנהלת לנו מול העיניים.
כלומר, לפי הספר, באופן רשמי, יש אולי חלוקה ברורה של סמכויות, הצבא אמור למנוע ולעכב, המשטרה לעצור, השבק להטריע, אבל נשמע לי שבשטח זה רחוק מלהיות מסודר.
בניגוד לדברים אחרים, בנושא של פשיעה לאומנית, אין מפקד אחד לאירוע. וזו אולי הבעיה הבסיסית ביותר אלא. אתה יודע, כל מה שקשור לפחה, פעילות חבלנית עוינת, טרור, פלסטיני וכו' וכו', המפקד הוא אלוף פיקוד מרכז, חד משמעית, נקודה. כל מה שקשור לתשתיות ביהודה ושומרון, אם זה כבישים, ואם זה תשתיות אזרחיות וכו' וכו', המתפש או המנהל האזרחי, הם אלו שאחראים על זה. אבל אוכלוסייה יהודית שמבצעת פשעי שנאה, פשעים לאומנים, טרור, אין להם בעל בית. ואתה יודע מה, בוא ניתן לך את הדוגמה הכי בסיסית, מי סופר את הדבר הזה? כל אחד, יש לו מספרים אחרים לחלוטין, זה פשוט מרתק להבין ולצלול לעומק של הדבר הזה. בצד אחד, בא צבא הגנה ישראל, המנהל האזרחי, הם סופרים, למשל בשנת 2022, ראינו 950 אירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון, כמעט 1,000 אירועים שנעשו על ידי יהודים. המשטרה, אם תשאל אותם, אמרו לך בערך משהו כמו שליש מזה. תשאל למה שליש, משום שרק באירועים שהוגשו תלונות במשטרה, המשטרה סופרת אותם. האירוע שלא הוגשה תלונה, הוא לא נספר. השבק יגיד, מספר אחר לחלוטין. שם למשל לא סופרים פשיעה חקלאית, כלומר, אתה יודע, פגיעה בעצי זית, שריפה של עצי זית וכו', בשבק לא סופרים אותם. כך שבמובן הזה, קודם כל אין מפקד אחד לדבר הזה, אין גבולות גזרה ברורים. וזה אני חושב חלק מהקושי, מהבעייתיות בנושא הזה.
אז בוא נתמקד לרגע בצהל, כי אמרנו, הוא הריבון. ובוואקום המסוים שנוצר, צהל מוצא את עצמו פועל גם מול אוכלוסייה האזרחית בשני הצדדים, באופן רציף. המתיישבים, או לפחות אותן קבוצות קיצוניות בתוך המתיישבים, טוענים שצהל מפריע להם, שהוא פועל נגדם. והפלסטינים בחווארה, אני מניח שגם הם, רואים בצבא גורם מפריע, שפועל לכאורה נגדם.
אתה לא טועה, זה נכון, אני אגיד לך יותר מזה אלעד, אחת הבעיות של הפלסטינים בימים אלו, זה שהם טוענים שהחיילים הם ממש לצידם של המתנחלים, וכל מי שהיה שם, כל עדי ראייה מתארים לי, אני לא שופט עכשיו, אני רק מספר, הם מתארים לי ואומרים, החיילים היו שם, הם עמדו שם איתם, הם לא הגנו, לא רק שהם לא הגנו, כשאנחנו ניסינו להגן על עצמנו, אז הם ירו גז מדמיע וכו' וכו' לעבר אותם פלסטינים שנמצאים שם. אתה יודע, ואז אמר שם מישהו, גם בכתבה, אתה ראית את זה, אמר שם איזה מישהו משפט מטורף, אני חושב, הוא אמר, תעיף את הצבא מפה, ותראה איך הילדים שלנו, רודפים אחרי המתנחלים עד לצומת הפוח, עד לזעתרה. כלומר, זה לא כוחות, זה לא כוחות שהצבא נמצא איתם, ברגע שזה הם והצבא, אז אנחנו מתמודדים בעצם מול משהו שהוא בלתי אפשרי. תעיף את הצבא מהמשוואה הזו, ותראה איך אנחנו יודעים להתמודד עם המתנחלים. אני חושב שאף אחד לא רוצה להגיע לסיטואציה הזו, כי זה באמת עלול להיות נורא. אבל כן, אתה יודע, אנחנו חוזרים לאותה נקודה שבה חיילים, שלא הוכשרו לדבר הזה, זה לא התפקיד שלהם, אף חייל בצבא, אמא ששולחת ילד בן 18 לצבא, לא מצפה ממנו להתמודד מול סיטואציות כאלה שבהם הוא יצטרך למנוע מיהודים, לפגוע בפלסטינים וכו' וכו'. זה לא הסיפור, בשביל זה אנשים לא מתגייסים. ולכן אני חושב שבאמת חלק מהמורכבות באמת מתמצתת לנקודה הזו, לתמונה הזו שאתה מתאר פה.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
אנחנו עם המציאות הסבוכה בשטחים בכלל, אבל בשבוע האחרון מורגשת במיוחד בחווארה. נקודת מפגש בלתי אמצעית בין מתיישבים יהודים, פלסטינים מקומיים וחיילי צהל. הכל בכפר שנמצא על מקטע אחד בכביש 60, כביש שמחבר בין כל הקבוצות השונות האלה שנוסעות בו ביחד. חמוד, דיברנו על המתח שבין המתיישבים לבין הפלסטינים והפוך, על המתח שבין צהל לבין הפלסטינים והפוך. יש עוד צלע במשולש, גם היא מתוחה, לפעמים אלימה, והיא הצלע שבין המתיישבים לבין צהל.
תשמע, דיברנו על ההבדלים, על הקושי בלהבין את הסיטואציה. קח את הנושא הזה של טרור. פלסטיני מג'נין, שזורק אבנים על חייל, זה תחשב טרור? כמובן, פעילות חבלנית עוינת טרור. יהודי מחומש, או מאביתר, או ממקום אחר, שמשליך אבנים, איך קוראים לזה? כשהוא משליך אבנים אגב, על חיילים גם, איך קוראים לזה? אז בשב"כ יגידו, זה טרור יהודי, יגדירו את זה ככה. בצבא מגדירים את זה אחרת, פשיעה לאומנית, הדרג המדיני לא קורא לזה, מתעלם, גם המשטרה אגב, מתעלמים לחלוטין, לא מגדירים, לא נוגעים בסיטואציה הזו, ובטח ובטח עכשיו, אתה יודע, אני חושב על המשטרה, אז כשהשר, הממונה, הוא איתמר בן גביר, אף אחד לא נכנס בכלל לאזורים האלה. ולכן אני חושב שבאמת חלק מהעניין פה, אתה יודע, זה גם הגדרות, אבל הגדרות מספרות לנו המון, בעצם על האופן שבו המערכת כמערכת מתמודדת עם הדבר הזה. אספר לך שבשנה האחרונה אנחנו מדברים על 70 מקרים שבהם, אני לא יודע, טרוריסטים יהודים או פעילי ימין קיצוני, תכנה את זה שאתה רוצה, פוגעים בחיילי צהל בשטחים. זה פשוט דבר מטורף. אני חייב לומר, יש אמירה ערכית אולי שלי, שמערכת ביטחון ששותקת ועוצמת עיניים ומתעלמת במשך שנים, פעם אחר פעם, מפגיעה בפלסטינים, שלא תופתע שאנחנו רואים שהמעבר הזה, בעצם יש מעבר פה לפגיעה ביהודים, ויש פה עלייה בפגיעה בחיילי צהל, ואנחנו רואים את הדבר הזה מול העיניים. ובשבועיים האחרונים אני חושב שראינו מקרים כמעט חסרי תקדים ממש, כולל ירי של חיילים לעבר רכב וכיוצא בזה, או לעבר גלגלים של רכב, ואתה מבין שיש פה איזשהו סוג של, אתה יודע, מפלצת שכשהייתה קטנה אף אחד לא ניסה ולא רצה להשתלט עליה, ועכשיו היא אולי קצת גדולה אפילו מדי.
כן, אפשר לזהות עלייה בחומרת המעשים?
אתה יודע, אני מלווה את השטחים כבר כמעט 20 שנה. והגעת, שים לב לאבולוציה, מגרפיטי, הגעת לאירועי חווארה, להוציא אגב, יוצא מן הכלל אחד, וזה באמת האירוע של דומה, שהוא קורה בתקופה שבה, אתה יודע, האירועים מן הסוג הזה לא ראינו, בטח לא בהיקף ולא בחומרה של היום, אבל באמת דומה היה אירוע יוצא דופן. ואם אנחנו מדברים על אכיפה והרתעה, אז אני אומר לך שכמעט מדינת ישראל לא יודעת להתמודד עם הדבר הזה. היא לא עושה כמעט שום דבר. ואני אתן לך דוגמה רק מהחודש האחרון, או מהשבועיים האחרונים. בשבועיים האחרונים אלעד, שני פלסטינים נהרגו. נהרגו מאש שהם טוענים לפחות שיש מתנחלים. אנחנו לא מדברים עכשיו על שריפה של בית ריק, אנחנו לא מדברים על שריפת מכוניות. שני בני אדם קיפחו את חייהם, נהרגו בירי, והטענה שלהם, האחד בחוות יאיר, השני בחווארה, הטענה שמדובר באש של מתנחלים. אין עצורים. אז אתה מדבר על האירועים הכי חריגים שיכולים להיות, ובמקרה הזה לפחות אין עצורים.
ואני חוזר לאותו מתיישב יהודי שהגיע לחווארה ברגל ודיבר איתך שם, ורואים אותו בסוף הכתבה. הוא כמייצג אומר, הם רוצחים אותנו, הם הטרוריסטים.
אתה יודע, אבל זה מדהים לשמוע, אני שומע כל מיני קולות בישראל שאומרים, איך אתה משווה ולמה אנחנו משווים, וטרור פלסטיני וכו' וכו'. חברים, זה טרור שבא מפה, מהבית שלי. זה לא טרור מהצד השני. את הצד השני, את הטרור הפלסטיני, אני מכיר כבר יותר מ-100 שנה. נייר הלקמוס שלי איננו הטרור הפלסטיני. אני לא רוצה לדמות אליו בשום צורה. אני חושב שהסיפור הגדול באמת, הוא שאנחנו אולי חלק מהדבר שמשמר אותנו כל כך, כל כך צודקים, זו העובדה שאנחנו ידינו צריכות להיות נקיות. ומה שאנחנו רואים פה זה באמת אימוץ של פרקטיקות של טרור לכל דבר ועניין. כל אחד מאיתנו ראה ויכול לקחת לעצמו את או את הדימויים מההיסטוריה שראה אגב חווארה. אני לא אעשה את זה בשביל המאזינים שלנו, כל אחד יכול לעשות את זה בעצמו. אבל ההבנה היא בעצם שאנחנו נמצאים פה, מתמודדים פה עם משהו ש... אתה יודע שאלף, אני לא חושב שהתמודדנו איתו בסדר גודל כזה, ושתיים, אתה רואה מערכת שהידיים שלה באמת כבולות. עכשיו, דבר עם השבק, אז מה הם יגידו לך? הם יגידו לך, סל הכלים שלי הוא לא כמו סל הכלים של טרור פלסטיני. אני יודע להתמודד עם טרור פלסטיני, יש לי כלים הרבה יותר רחבים, הרבה יותר גדולים, למנוע עורכי דין וכל מיני כאלה, ומעצרים מנהליים כמו שאמרנו וכו' וכו'. עם יהודים, עם טרור יהודי, אני לא יכול לעשות את זה, אז תשנו את ההגדרה. אם תגדיר את אותם פשעים לאומנים כטרור לכל דבר ועניין, ותיתן לי צל הכלים שאני כשבק יודע להתמודד עם הטרור הפלסטיני, כנראה שההצלחות שלי יהיו יותר משמעותיות, אפילו הרבה יותר משמעותיות. אבל הם לא מקבלים את הכלים האלה. אף פוליטיקאי, בטח ובטח מהימין, שרוצה לשרוד פוליטית, בוא נאמר זאת כך, לא יכול לאפשר לשבק להתנהל מול טרור יהודי כמו שהוא מתנהל מול טרור פלסטיני. ובין היתר, זו אחת הסיבות לכך שאנחנו נמצאים בנקודה הזו.
דבורי, אמרנו ונגיד שוב, לא כל המתיישבים, לא רובם, קבוצה קיצונית היא שאחראית למעשים האלימים האלה שאנחנו רואים.
נכון, מערכת הביטחון גם עושים הפרדה בהיבט הזה, זה לא כל המתיישבים, זה קבוצה קשיחה וקשוחה, רובה תושבי האזור, חלקה מגיע מבחוץ, מדובר על כמה עשרות שהם מחוללי הפשיעה הלאומנית והפיגועים הללו, והטרור היהודי שאנחנו רואים שנמצא בעלייה משמעותית מאוד בתקופה האחרונה ביהודה ושומרון.
כלומר, לא רק האופי של האירועים מקצין, אפשר גם לזהות עלייה במספר המקרים?
מזהים שכמות האירועים של פשיעה לאומנית ופיגועי הטרור היהודי עלו ב-100%. מ-100 אירועים בתקופה הקודמת אשתקד, ל-200 בשנה הזו, לא בשנה, זה בחודשיים האחרונים, וזו עלייה משמעותית מאוד שמתודלקת על ידי שני דברים. אחד, כמות הפיגועים שמוצאים הפלסטינים וכמות ההרוגים היהודים. והדבר השני, ואת זה יגידו לך במערכת הביטחון, התחושה שיש להם נציגים בכנסת ובממשלה, שבעצם נותנים להם רוח גבית, בצורה כזו שמאפשרת להם לפעול ולהרגיש חופשיים הרבה יותר לפעול. אתן לך דוגמה, עולים למאחז אביתר, עולים כמחאה אחרי הפיגוע. השר לביטחון לאומי מצד אחד אחראי על משמר הגבול, שולח את משמר הגבול לפנות אותם. מצד שני הוא מגיע בעצמו לשם ונותן גב לאלה שעלו לשם. מה אמורים להרגיש הלוחמים במשמר הגבול באותו רגע? וזה בדיוק המסר הכפול שעובר, ובקריצת העין הזו אנשים ממשיכים לעשות עוד פעולות. עכשיו תראה, מאחז אביתר, גדוד שלם בצהל היום יושב שם ומקיף את המאחז כדי לדאוג שלא יושב מחדש. זה אירוע משמעותי. הצבא שם גדוד שלם קום להתעסק בסיכול בטרור, להתעסק בחבורה הזו.
אז איך הצבא מתמודד עם זה? הרי איומי הטרור לא פוחתים, אלא עולים. וכשיש לצבא הפרעות מהסוג הזה, של אלימות מצד מתיישבים יהודיים, או עלייה למאחז בלתי חוקי שצריך לפנות, מה הצבא עושה?
א', מעלים תגבור של כוחות לשם. כבר יש שם שני גדודים, תיארתי לך. אחד עוסק בהבטחה ואחד עוסק במניעת עלייה למאחז, בלתי חוקי. ועושים שורה של פעולות, כולל אגב שיח והידברות עם היישובים. השב"כ דיבר עם שורה של גורמים, מראשי רשויות ביהודה ושומרון, דרך רבנים וראשי קהילות, כדי להגיד להם, חברים, תרגיעו את השטח. זה יכול לפוצץ פה את כל האזור, ואנחנו מבקשים מכם להפעיל שיקול דעת ואחריות. צריך להגיד שחלק מהפורעים האלה בכלל לא תמיד מקשיבים לרבנים ולראשי יישובים. הם פועלים באופן עצמאי, ממודר, והשבק יושב על חלקם, יכול לשפר בהחלט את המודיעין שלו על הקבוצה הזו, וצריך לראות איך מכבידים את היד עליהם כדי שההרתעה תהיה חזקה יותר. הבעיה שבסוף, בגלל בעיית כוח אדם של המשטרה, אז הצבא מוצא את עצמו מתעסק גם במתנחלים. אבל בסוף יש פה החלטה שהיא הרבה מעל, שצריכים לקבל מה רוצים לעשות עם יהודה ושומרון, איך רוצים להתנהל שם. אתה מספח את זה, אתה לא מספח את זה, מי הריבון שם, ואם אתה הריבון שם, אז איך אתה מממש את זה, מהם הסמכויות וחלוקת האחריות. והדברים האלה לא מוגדרים, זה הכל כל הזמן תחום אפור, וזה מאפשר לאנשים רעים לשחק בתחום האפור הזה.
אתה יודע, זה לא הפעם הראשונה שהסנטימנט הזה עולה בשיחות שאנחנו עורכים כאן באחד ביום, שאין פתרון אמיתי, אין קבלת החלטות ארוכות טווח, אלא אולי באופן מכוון יש טיפול נקודתי. בהקשר של חווארה, הדוגמה הכי טובה היא אותה נקודת מפגש בלתי אמצעית, כביש 60. רוצים לבטל, רוצים לייצר כביש עוקף חווארה, בדומה לכפרים פלסטינים אחרים שמסביבם נסללו כבישים עוקפים. איפה זה עומד?
לגבי הכביש העוקף, זה בסגה ארוכה של אישורים ושל תהליכים פרוצדורליים, מדברים בו כבר הרבה מאוד זמן. אפילו בנקודה מסוימת התחילו כבר להכשיר את הקרקע, אבל עוד ייקח זמן עד שזה יהיה. כמובן שיהיה כביש עוקף, זה ישפיע על הכלכלה של הכפר, כי הריכוז של התחבורה כבר לא תעבור דרכו. הם יצטרכו להתמקד במרכאות מסחר פלסטיני, תיירות פלסטינית. הם לא יוכלו לעזר או להשתמש כמו שהיום גם בישראלים. זה בהחלט, יש לכך משמעויות.
ועד שזה יקרה, הרי גם לנתק את חווארה מהכלכלה היהודית, הישראלית, מהמסחר, גם לדבר הזה יכולות להיות השלכות שליליות. אבל עד שהדבר הזה יקרה, איך לדעתך כל מה שאנחנו רואים בשבוע האחרון במיוחד, ישפיע על האזור?
זה תהליך ארוך שלוקח אותנו אחורה הרבה מאוד שנים, שבו יש איזשהו, נקרא לזה בין עמימות לאי בהירות, לאיזשהו אזור שהוא שטח אפור, שבו הדברים מתנהלים, או העובדות הרבה פעמים נקבעות בשטח, ואנחנו מגיעים עכשיו לאיזשהו נקדת רתיחה, ולאיזשהו פיק נפיץ ומסוכן במיוחד, סביב כל האירועים האחרונים.
דבורי, תודה.
תודה, אלעד.
ותודה לאוהד חמו. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום עתיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, רוני ארני ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.